אז כדי שזה יתפוס, אני מקווה שזה יתפוס.
והערב הזמינו אותי לתת, או דוד סיכם אותי שהוא רוצה שאני אתן משהו לקראת חודש שבט. חודש שבט, ט"ו בשבט, כן? כמעט כל חודש בהיסטוריה שלנו, במערכת שלנו, יש אירוע מיוחד. מה החודש היחיד שאין? נכון, וזה הסיבה שאנחנו מגדירים אותו כמלכי שבט. אוקיי. ט"ו בשבט, ט"ו בשבט זה משהו מיוחד. מה מיוחד בט"ו בשבט? ראש השנה לאילנות. מה זה ראש השנה לאילנות? ריבונו של עולם. מה האילנות עושים? זה עצים. הם לא מתפללים, הם לא לומדים תורה, הם לא מקיימים מצוות, הם לא באים לשמוע הרצאה ביהדות. מה הם עושים בט"ו? זה עצים. אז זה אנחנו חוגגים ראש השנה. ראש השנה בשביל מה? הראש השנה שלנו זה זמן שאנחנו נכנסים לבית כנסת, אוכלים סעודות יפות ביחד למשפחה, קצת חושבים מה יהיה לשנה הבאה. אז מה בדיוק המטרה של ראש השנה לאילנות? עם כל הכבוד, אני מצטער, אני לא נגד האקולוגיה, אבל לא אכפת לי על ראש השנה של אילנות, כן? יש לי דברים יותר חשובים לדאוג עליהם, וזה לא שאני נגד, אבל זה לא... אז מה העניין? יש בזה עניין מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב, וזה קשור גם לט"ו בשבט ראש השנה לאילנות, גם לחודש החדש הזה, כאילו ראש חודש הערב, וגם לעניין של New Year's. שדרך אגב, אני אף פעם לא אבין למה ישראלים קוראים לזה סילבסטר. אתם יודעים, אין גוי בכל העולם שקוראים לזה סילבסטר, אין אף אחד. מאיפה זה הגיע? אתם יודעים מי זה סילבסטר? מי זה היה סובר? הוא היה אדם, הוא רצח יהודים. רק בארץ, חג סילבסטר, כאילו, אנחנו כבר שמחים שהוא רצח אותנו, איזה יופי. זה מאוד מוזר. למה אנחנו קוראים לזה חג סילבסטר? תקראו את זה, New Year's, מילא, אני מבין. Happy New Year, בסדר, זה אני מבין. סילבסטר זה מוזר. טוב, אבל איכשהו, יש מסר גם כן ב-New Year's, בשנה החדשה. מאיפה זה נובע? אז אתם תסלחו לי, אני כרב, אני מכיר, לא מכיר כל כך טוב, אבל מה שאני מכיר הכי טוב זה התורה, מה שאני מנסה להכיר, ואני אביא לכם מקורות מהתורה, אני רוצה שאתם תראו את זה, אבל זה דברים ומסרים שלא קשורים דווקא לאלו שמאמינים בתורה או שתומכים בתורה, אבל אתם תסכימו איתי. אני חושב אפילו אדם שלא מאמין שהתורה נכתב על ידי אלוקים, או שלא מסור מאלוקים למשה, אז מישהו אינטליגנט, מישהו מאוד מאוד חכם כתב את הספר הזה, אז גם לו יש משהו למסור לנו. אז בואו נראה, תסתכלו, מתחילת בריאת האדם, מתחילת בריאת האדם, אם אין לכם דפים אני קורא לכם בקורא, ויתה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר. דרך אגב, למה קוראים לו אדם? מן האדמה. אדם נובע מהמילה אדמה, אנחנו נראה שזה נובע גם כן ממקום אחר. דרך אגב, אדם יכול לנבוע גם כן מהמילה אטום, אדום, אטום, אדום, אטום, כן? א' ת' ו' מ', אטום זה לאטום, כן? זאת אומרת, הוא סגור, הוא סוגר, הוא מסגיר את עצמו, כן? בתוך קופסה, בתוך מסגרת, הוא מחפש מסגרת לחיים שלו. אדם, אדמה, אנחנו אומרים את זה באנגלית. He's grounded. מה זה grounded? מה זה? כשאני אומר מישהו, oh, you're grounded. מה זה? מה זה? הבעיה היא שלא מבין עברית. סתם, אני צוחק איתה. אני מבין. אבל זה באמת, יש לו ראש נורמלי. He's grounded. הוא מקוקע, אפשר להגיד את זה, זה לשון קרקע.
לא, מה?
כאילו הוא אדם שיש לו ראש על הכתפיים, מחובר לקרקע, בגובה העיניים, מחובר לקרקע. אנחנו משתמשים בביטויים כאלו להראות שבן אדם הזה הוא נורמלי, כן, אפשר להתמודד איתו, אפשר לדבר איתו, הוא בתוך האדמה. אז זה אדם. אדם אמור להיות אטום, זאת אומרת באיזשהו מסגרת בחיים שלו, שהוא יודע, יש לו כיוון, הוא מכוון, יש לו השקפות, יש לו שאיפות. זה כל העניין של האדם, אוקיי? עכשיו, מאיפה יש לנו דוגמה שהאדם צריך להיות טיפוס כזה. הקדוש ברוך הוא הדבר הראשון שהוא עושה אחרי שהוא ברא את כל החיות וזה, והייתה שלוקים גן בעידן, הוא נטע גן, גן עידן. ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה טוב ולמאכל, ויקח אדוני אלוהים את האדם ויניחהו בגן עידן לעובדה ולשומרה. מי שחושב שגן עידן היה הוואי ושהוא היה בברמודה שורטס, כן? זאת אומרת, היה שותה פינה קלדה על חוף הים כשאיזה בחורה יפה יושבת שם מנפנף אותו עם איזשהו דקל, מי שחושב שזה היה גן עידן עשו תורה. גן עידן זה לא היה. למה זה היה גן עידן? גן עידן זה היה מקום שאדם היה צריך לעבוד לעובדה ולשומרה. הוא היה צריך לשלם את המחיר, מסכן. אם הוא היה יודע בדורנו שהוא היה צריך לעבוד, אולי היה עדיף לא להיוולד, שהקדוש ברוך הוא יעשה אותו. ואני רוצה גן עדן, גן עדן זה צריך להיות הוואי, לא צריך להיות מקום שבו אני צריך לשמור על הצמחים וחקלאות ולעבוד באדמה. הוא היה קיבוצניק,
זה סוג של תפיסה גם, תפיסה
לחיים. ודאי, אל תרוס לי את השיעור בבקשה. ודאי, זה ודאי. כל העניין זה תפיסה לחיים. דרך אדם ודרך זה שאנחנו חוזרים לאדמה, לקרקע, הקדוש ברוך הוא מראה לנו שהמטרה של האדם, שהיופי של האדם זה לעבוד. והשמירה פה, דרך אגב, השמירה פה זה לא שמירה פסיבית. זה לא שמירה פסיבית שאני עומד דום ככה ושומר, לא, זה שמירה, כי לשמירה זה יכול להיות גם כמשהו אקטיבי. אני יכול להגיד שאני השומר של המושב, זה מושב, נכון? מושב? אני שומר של המושב, אבל מה, אם אתם משלמים לי להיות שומר של המושב, אתם לא משלמים לי לעמוד שם בכניסה ולא לעשות כלום. אתם רוצים שאני אסתובב ברכב, שאני אבדוק אנשים שנכנסים, ישמור על הבתים, נכון או לא? אני, מה זה נשמע מוזר? אבל אני רואה שאתה עושה בעיות, אתה יכול לעזור לי, סתם אני צוחק, אני אוהב אותך. אבל העניין לעובדה לשומרה זה אדם צריך לעבוד בחיים. שמירה זה לא שמירה פסיבי, זה שמירה אקטיבי, צריך לעשות. מאיפה רואים את זה? שימו לב, זה דבר נפלא. יש פה פירוש של הרב שמשון רפאל הירש, אתם שמעתם עליו? כן? דרך אגב, הוא ודאי היה אשכנזי. שם הירש זה אשכנז, הוא מגרמניה, אשכנז לגמרי, כן? והוא היה אדם מאוד מיוחד. הוא היה חי בזמן, ב-1800, הוא נפטר 1888. מה היה הייחודיות שלו? הוא היה אדם מאוד פתוח. עכשיו שימו לב, זה דבר נפלא. הוא היה אדם מאוד אינטליגנט, מאוד פתוח. הוא רצה שהיהודים יהיו אנשי דרך ארץ. שמעתם על המילה הזאת, דרך ארץ? מוזר, זה ביטוי מוזר. זה הדבר היחיד שלא מלמדים בתוך הבתי ספר שלנו, כן? דרך ארץ. להיות מה שנקרא, אה? אז אני בא, תרשמי אותי, אני בא ללמוד אצלך. אני רוצה ללמוד, כי אני לא למדתי את זה. אני לא רואה את זה אצל הילדים של הילדים שלי, זה כואב לי. אבל איך שיהיה, אולי לא מספיק, אבל איך שיהיה, הדרך, הוא רצה שאנשים יהיו בני דרך ארץ, זאת אומרת אדמה, שהם יחזרו להיות מה שנקרא מנשים, אנשים עם עמדה, מנומסים וגרמנים עד הסוף, יהודים וגרמנים, כך הוא רצה. והוא היה מאוד מאוד נגד הרפורמים, כי הרפורמים התחילו, תנועה הרפורמית התחילה באותו זמן, שדרך אגב אני אולי הרב האורתודוקסי היחיד ודאי מהארץ שנותן הרצאות בתוך בתי כנסיות רפורמים, וזה חלק של העניין שזה מאוד חשוב בשבילי. והוא היה מאוד אנטי, מאוד נגד, והוא גם, זה מעניין, הוא לא היה ציוני, הוא היה נגד היישוב בארץ ישראל. הוא היה אדם, אתם מבינים מה שאני אומר? זאת אומרת, הוא היה אדם מיוניברסיטה, פתוח, רצה שאנשים ילמדו ושהיהודים לא יהיו סגורים בבתי מדרש, אבל הוא לא רצה שיעלו לארץ. בגלל שהוא חשב שהכוח של היהודי צריך לנבוע באיפה שהוא גר, הוא חייב להשפיע על הקהילה שלו. הבנתם? אבל הוא היה אורתודוקסי. אז הוא כותב דברים נפלאים. תראו מה שהוא כותב במקור השני. לא אלוהים אלא אדוני אלוהים, ההשכחה האלוהית המחנכת את האדם היא שנטעה את הגן. הבנתם? זאת אומרת, זה שהוא הקדוש ברוך הוא אלוקים נטע את הגן בנטייה, זה המחנך את האדם. גן משורש גנן, ומכאן מה זה גארד? גארד גנן משורש ג'רדן. מה אנחנו אומרים באנגלית? גארדן. גארדן זה גן באנגלית. גארדן זה גן. אז מאיפה זה בא? גארד אין. מה זה גארד בעברית? שמירה. שמירה, guard in, זה מקום שאני צריך לשמור, כן? נמצא גן מקום גדור ושמור לצורך האדם, כן? עדן, הוא אומר, מציין סיפוק של דרישת האדם, על פי רוב דרישותיו הגשמיות, הוא קרוב לעדן, עדן עם א', שמה זה, מה זה עדן עם א'?
עמוד.
כן, עמוד, בסיס. שהאדם צריך לבנות לעצמו עדן, אדן, כן? שהוא guard in, שהוא שומר על המקום ומוצא בסיס לחיים שלו. אתם איתי? זה מעניין. עכשיו שימו לב, הוא ממשיך. גם אם הארץ היא גן עדן לאדם, עליו לעבוד עבודה ולעשות את חובתו. גם אם אתה רואה את הארץ שזה גן עדן, מה זה? מקום נפלא, מקום נהדר, יש כל הדברים שאני צריך, הסיפוקים, אני לא צריך לעשות כלום, כל הכל, משהו נפלא, אבל אדם זה לא paradise, זה לא בסדר, זה לא אוטופיה. הוא חייב לעבוד, חייב למצוא עבודה משמעות בחיים, כן? ובלב האחי, העבודה והשמירה המורות כאן אין מתייחסות רק לעבודת הקרקע, חקלאות, שדרך אגב חקלאות היה מאוד מאוד חשוב בהיסטוריה היהודית, אנחנו נראה את זה עוד מעט, אלא הן כוללות את כל התנהגותו המוסרית של האדם במעשה. העבודה פה, השמירה, העבודה לעובדה הלשונה, זה לא רק עבודה קרקעית, עבודה גופנית, אלא עבודה מוסרית. הוא לא אומר דרך אגב עבודה דתית, עבודה מוסרית, כי אנחנו כולנו צריכים לעבוד על המוסר שלנו, לא משנה אם אתה דתי או לא, גם אדם דתי צריך לעבוד, מה זה גם, הוא חייב, זה כל המטרה שלנו, זה מה שמאחל אותנו. עכשיו, רואים מפה שהעבודה בגן זה הפך להיות הדוגמה הקלאסי איך אנחנו חייבים באמת לעבוד. דרך אגב, היום נתתי הרצאה בצבא, גם בבד 6 בצריפין וגם בכלא 4 שם, ששם יש חבר'ה, זה כואב הלב. דיברתי עם דוד על זה פעם, זה כואב הלב, מסכנים. רוב רובם יושבים שם בכלא בגלל שהם מבריזים, הם לא רוצים לשרת. אבל למה הם לא רוצים לשרת בצבא? זה לא יש כאלו בארץ שלא רוצים לשרת בגלל אידיאולוגיה, כן, נגד הכיבוש של צהר, כן? הוא יכול לספר לכם סיפור על זה, סיפר לי משהו. אבל יש כאלו שהם לא יכולים לשרת בגלל שהם צריכים, יש להם משפחות שבורות והם צריכים לשלם את ה, איך אומרים? חובות של הבית, ואין לאמא או אין לאבא לעשות את זה. אז מסכנים, הם מבריזים מהצבא כדי, אז זה גלגל שחוזר על עצמו. כאילו כל הזמן ההתחייביות רק נוספות, אז הם לא יכולים אף פעם להיפטר מכל הבעיה, זה מסכנים, וזה הסיבה שהם שם. אז אני, כן,
אני רוצה להגיד לך משהו.
כן, בבקשה.
אני חושבת שאנשים בישראל לא משרתים
מבחינה אידיאולוגית,
זה בגלל שהם דתיים, לא בגלל הכיבוש בצהר.
אז יש,
אבל קצת יותר לא משרתים בגלל,
כן, מסכים, ודאי. לא, זה להגיד שיש חרדים או אנשים דתיים שלא משרתים בגלל שהם אנטי, זה לא חידוש, זה ודאי אנחנו יודעים. ודאי, ודאי. יש כמה, יש שאת חבר, כן.
זה לא
הרצאה. כן, מקובל, 100% במקום. אז עכשיו, מה קרה? אז אני בקיצור לענייננו, דיברתי איתם היום, וחלק מהם אמרו לי, אמרתי להם, אז מה המטרה של החיים? כי דיברתם על עניין של עבודה, כן? רציתי שהם יבינו את הפריציפ, הם אמרו לי, העיקר בחיים זה שיהיה כסף. שיהיה כסף. אז אמרתי להם, ומה עם פול מקארטני וג'ון לנון? אתם יודעים, זה מהגדולים. מה הם אמרו? מה הם הצהירו? מה? לא, אוי נזמן, גם כן אמרו את זה. אבל הם אמרו, money can't buy you love. הם אמרו, all you need is love, אבל הם אמרו גם כן ש-money can't buy you love. אם אתה צריך רק אהבה, ואתה לא יכול לקנות אהבה דרך כסף. נכון או לא? אז זה הדבר שאתה לא יכול. אז אמרתי, מה עם לינדסי לוהן? שהיא עשירה אדירה. יש לה המון כסף, אין לה שמחה בכלל. היא מסוממת, ושותה אוק אלבו, ואין לה חברים, וכל הזמן תופסים אותה המשטרה. אז מה זה חיים? זה שווה מיליונים של דולרים לחיות ככה, זה לא שווה. אנחנו יודעים שכסף זה לא, אתם אנשים מנטלה, אני לא צריך להגיד לכם את זה, אבל אנחנו יודעים שהכסף זה לא קונה את הכל, זה לא פותר, לא פותר לנו את כל הבעיות, כן? אז הם לא תפסו את זה. אבל העניין היא, מה שאנחנו מגדירים פה זה אידיאולוגיה, שאדם עובד, שאדם שואף, שאדם רוצה לתרום למדינתנו או לעולמנו, זה כבר עבודה רצינית. והנה משהו, תראו, זה דבר נפלא. תסתכלו במדרש הבא. במדרש כתוב על אברהם אבינו. אנחנו יודעים אברהם אבינו הוא הראשון מהמתיישבים, כן, פה בארץ, נכון? מזה שהקים את היישוב פה בארץ, כן? אתם איתי בינתיים? אברהם, עדיין, אוקיי, בסדר, אוקיי. אצל אברהם אבינו, איך הוא ידע שהוא צריך להגיע לארץ ישראל? איך הוא ידע שזה הארץ שלו? שזה המקום שלו? אני יודע שכתוב לך לך מארצך ממולדתך שעל בית אביך על הארץ אשר הרקע, אבל הקדוש ברוך הוא בסוף לא הראה לו. הוא לא הראה לו. לא כתוב בתורה שהראה לו את המקום. אז איך אברהם ידע? איך הוא ידע שזה המקום ולא עיראק או לא קרוב לפה? איך הוא ידע? מה אתם אומרים? אני פעם דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם פעם, יכול להיות פעם האבא שלי פעם היה בהוואי, אז לאחר שהוא חזר בהוואי שאלתי לו איך היה, הוא אמר לי, למה כשעם ישראל יצאו ממצרים, למה משה לא שחט ימינה במקום שמאלה? מקום נפלא, פרחים ובוסם, במקום יש כל כך הרבה עושר וזה, מה? אז למה? למה להגיע לכאן? למקום הזה, שהמקום הזה זה ארץ קשה, זה לא ארץ, אל תגידו לי שזה ארץ כל כך נפלא, זה ארץ נפלא כי אנחנו חושבים ככה, אנחנו רואים את זה ככה, יהודים, ישראל, אבל זה לא ארץ כזה שכל כך בנוי עם דברים טבעיים בפנים, שזה מקום קל, זה מקום קשה.
זה לא ארץ.
לא בדיוק. לא בדיוק. לא בדיוק. יש, אבל גם חלב ודבש זה לא הולך כל כך טוב בבורסה, כן? מילא יהלומים כמו בדרום אפריקה זה טוב, או נפט, או כן, מה קרה? אין לנו. חלב ודבש זה לא הולך כל כך רחוק בשוק. אז מה? שימו לב, זה דבר נפלא, זה דווקא בנוי ככה. שימו לב, תסתכלו בברשת רבה במדרש מקור הרביעי, וילך אברהם קשה דיבר אליו אדוני וילך איתו לוט. אמר רבי לוי, בשעה שהיה אברהם מהלך בארם נהריים ובארם נחור, ראה אותם אוכלים, שותים, פוחזים. מה זה פוחזים? מה? מקרקרים, כן? כמו הברסלב, הם פשוט קפצו כל היום רוקדים עם המיוזיקה, כן? הוא ראה אותם שותים, אוכלים, כך הם עושים. אמר, הלוואי לא יהיה לי חלקי בארץ הזאת. וכיוון שהגיע לסולמה של צור, ראה אותם עוסקים בניקוש בשעת הניקוש, בעידור בשעת העידור. אמר, הלוואי שיהיה חלקי בארץ הזאת. מה זה ניקוש? מה זה עידור? מה זה? מה עבודת האדמה? והגיע לאזור הזה, הוא ראה שאנשים הם חקלאים, הם עובדים את האדמה. הוא אמר, וואלה, זה מקום מתאים בשבילי, זה מקום שאני רוצה להיות. הבנתם את העניין? אז מה רואים? אברהם לא בחר, הוא לא בחר בארץ לפי מה שיש בטבע של הארץ עצמה. הוא בחר את הארץ לפי מה שהוא ראה באנשים שנמצאים שם. מה הם עושים? שהם עובדים. שהם מה? איך אנחנו מגדירים אותם היום? שהם מה? מה?
תאילנדים.
כל הכל זה צודקת באיזשהו, אבל נו, מה, איך אנחנו מגדירים אותם? מה? יותר, איך קראנו לאנשים שהגיעו לארץ, לסבאות ולסבים וסבתאות שלכם? חלוצים, חלוצים, מטוב הטמבל, ויצאו החוצה, וכן, המלאריה והאוקליפטוס וכל העצים שהם צריכים לנטוע, מה שהם עשו זה היה שיגעון. הם היו מוכנים לעשות את זה. אנחנו, מה פתאום? אנחנו לוקחים את התאילנדים לעשות את זה. אני לא רוצה שהידיים שלי יהיו מלוכלכות. מה פתאום? כמה ילדים היום, לא רק פה, גם בארצות אחרות, כמה ילדים היום נכנסים לחקלאות? מה פתאום? היום יש הייטק. הייטק זה העניין. מחשבים, אינטרנט, זה מה שהולך. הבנתם את ה... אני לא מדבר נגדכם, אני מדבר עליי גם כן, על ילדים שלי. אני לא נכנס לחקלאות. להיכנס לחקלאות זה כמו להיות רב. אתה צריך להיות משוגע. אז בשביל מה? כי היום אין לנו חלוצים. זה מאוד קשה למצוא. מאוד קשה למצוא. זה בעיה. אני רוצה לספר לכם סיפור. אני הייתי פעם עם כמה חבר'ה בגיל 19, אז הם ישו מסביב, שאלתי אותם מה אתם רוצים לעשות כשאתם הולכים הלאה בחיים, מה אתם רוצים לעשות? אז אחד מהם מסביב, אומר ככה, אני רוצה להיות אני רוצה להרוויח $1,000,000 בשישה חודשים הראשונים שלי בעבודה. אז אמרתי לו, חביבי, אני לא שאלתי אותך כמה אתה רוצה להרוויח, אני שאלתי אותך מה אתה רוצה להיות. היום הנוער שלנו מבלבלים, הם חושבים שזה מה שאתה רוצה להיות זה כמה אתה מרוויח, וזה לא נכון בכלל לא. פעם כשאני הייתי ילד היו שואלים אותנו מה אתה רוצה להיות, אז אתה רוצה להיות מכבי אש, כן, רופא, אתה רוצה להיות איך אומרים, איש חלל, אסטרונוט, אסטרונוט, מה זה, אני חולם על, אבל לא חשבתי על כמה אני רוצה להביח, אולי בגלל זה אני מסכן, אני רב. אבל זה לא היה תשובה, זה מאוד מוזר. אז הקרקע, האדמה, העצים שלנו משדרים לנו מסר שאנחנו חייבים לחזור לאידיאלים, לאידיאלים של עבודה, נטייה, שמירה של הגן שלנו, כדי שאנחנו נצליח. וזה מה שאמור להיות ארץ ישראל, וזה מה שאמור להיות היהודים. עולם היהודי חייב להיות בנוי על זה. שימו לב למה שקורה לאנשים שלו. עם ישראל, אתם מכירים את הסיפור בטח, עם ישראל עבדו את העגל הזהב, שמעתם על זה? אתם יודעים את הסיפור, נכון? אחרי שהם קיבלו את התורה מסיני, אז יש כל העניין עגל הזהב, הם אמרו אנחנו מורדים נגד אלוקים, לא רוצים את התורה, הם מתחילים להשתחוות ולעבוד עגל זהב. עכשיו זה דבר לא נורמלי, הרי הם ראו את הניסים של אלוקים, ראו את יציאת מצרים, ראו הפיסת יד של הקדוש ברוך הוא, ועכשיו הם מחליטים שהם רוצים לעבוד איזה עגל זהב. זה מוזר, איזה פסל, זה מוזר מאוד. מאיפה זה נובע? אז מאיפה זה נובע? אתם תגידו לי. למה זה קרה? אבל הם ראו את זה, ירדו מהאמונה שלהם תוך כמה ימים? ראו את אלוקים, קיבלו את התורה.
זה היה חריג.
זה
היה חריג.
מרד, אבל למה הם מרדו? מאיפה זה נובע? למה שהם יחדו? אכזבה במה? שמשה לא ירד?
אפשר
אבל הם לא ידעו שזה ייקח למשה 40 יום. אנחנו יודעים לאחר. יכול להיות שהם אמרו, תשמע, משה, אל תדאג, מחר
הוא מגיע. מס להם לחכות.
כן, יכול להיות. יכול להיות. אבל יש יותר מזה. תסתכלו במה שכתוב. מה שכתוב זה ככה. במקור החמישי. וישב העם לאכול, וישתו ויקומו לצחק. שימו לב, וישב העם לאכול. אומרת בעבודת כוכבים, כל מקום שאתה מוצא ישיבה, אתה מוצא שם תקלה. זה דבר נפלא. כל מקום שאתה מוצא ישיבה, אתה מוצא שם תקלה. מה המסר? מאיפה נובע הבעיה?
חוסר מס.
מה?
חוסר מס.
לנוע, לנוע. חוסר מס?
מס.
או מס, הבנתי. חוסר מס אני אוהב דווקא. חוסר מס. מסכים. חוסר מס שהם לא עשו שום דבר. השיעמום גרם להם לחשוב על דברים אחרים. בואו נעשה משהו אחר. עכשיו, אני מסכים איתכם להגיד שזה גרם, אבל אני לא יודע בדיוק. אבל המסר, בוא נגיד שאפילו זה לא 100% הסיבה שהם עבדו עבודה זרה, אבל המסר מאוד מאוד משמעותי. המסר מאוד משמעותי שביטול זמן, לבטל את הזמן ולא לעשות, כן, זה גורם לדברים רעים. ודרך אגב, בכל התורה, מתי שכתוב המילה ישב וישב לשבת, יש טרגדיה. באמת? תנו לי דוגמאות. יפה מאוד. וישב יעקב, מה קרה אחרי שישב יעקב? מי אמר את זה? מה קרה אחרי שיעקב ישב? בערך. מיד אחרי, בוא ניקח את יעקב לדוגמה. יעקב היה מסכן, באמת, באמת מסכן בחיים שלו. היה לו חיים מאוד מאוד קשים. זה הסיבה כשהוא ירד מצרים, פרעו, מה הוא שאל אותו? הדבר הראשון שפרעו אומר לו, זה היה ממש לא מנומס. ממש לא מנומס, מה הוא אמר? כמה ימי שני חייך? תגיד לי, בן כמה אתה? מה זה? זה ממש לא מנומס.
נראה מבוגר
לגילו. בדיוק. בפנים שלו היה נראה מבוגר. אני היום פוגש חבר'ה שהיו איתי בבית ספר יסודי. לפעמים אני רואה אותם בכל מיני... אני חייב להגיד
לך. זה נראה טוב, זה לא בגלל
שהם... יש כמה שהם נראים טובים, אבל אני פגשתי כמה שהם נראים ממש מסכנים. הם נראים מסכנים, הם גודלים זקן, יש שם זקנים לבנים, אני לא יודע, הם נראים כמו שהם בני 70, וזה כואב. אז אתה לא יכול לעשות את זה, אבל מה הדבר הראשון שאתה רוצה לשאול אותם? חביבי, מה קרה לך? מה עברת בחיים שאתה נראה כל כך מסכן? מה קרה? זה מה שפרעה שאל את יעקב. יעקב היה לו חיים על הפנים. מאז שהוא בכרס של אמו, מה זה נכון? בכרס או ברחם? ברחם, סליחה. את יודעת מה? זה עברית אפשר לתקן. ברחם אמו, ברגע שהוא היה, הוא כבר, למה אתה אמרת כרס שזה בסדר? זה לא בסדר. זה
רחם.
אז חשבתי שאתה חבר שלי, אתה הורס אותי. שימו לב. אז ברגע שהוא ברחם, הוא כבר יש לו מאבקים עם האח שלו. מסכן, הוא עוד לא נולד.
רגע,
מי המסכן?
יעקב או
עשיו? שניהם. אני יודע לאן את הולכת, ואני יכול לתת לך שיעור על זה, כי זה היה, אני יודע בדיוק לאן אני הולך, וזה בסדר, אני יכול לתת לך שיעור שלם על זה, שעשיו גם כן היה מסכן. ואני יכול לראות לך את זה, ואני מבין את מה שאומר. אבל הוא היה, אבל כבר, הוא גם היה מסכן יעקב, נכון? אחרי שהוא נולד צריך לגנוב את הבחורה, כל הסיפור הזה, אחרי זה צריך לברוח ללבן, צריך לעבור בשביל אישה אחת שבע שנים, מקבל את האישה הלא נכונה, עוד שבע שנים, מסכן! אחרי זה עשיו בורח אחריו, הוא ממש עבר המון המון טראומה, אוקיי? עכשיו, בסוף היום, וישב יעקב, הוא רוצה לשבת, ריבונו של עולם, תן לי לנוח קצת, לא מגיע לי קצת חופש. יש דיל טוב בדקה 90 להגיע לאילת, אני יכול להיות שם במלון 5 ימים, אז מה הבעיה? 5 ימים באילת, זה לא סוף העולם. תן לי לנוח. וכל העסק של יוסף ואחיו מגיעים. אז שואלים אחד מה, ראיתי זה באחד מהפירושים, שואלים למה השם, למה הקדוש ברוך הוא היה כל כך כועס על יעקב, למה הוא לא יכול לתת למסכן הזה לנוח קצת? אתה יודע מה שהוא מסביר? בחינוך ילדים
אין מנוחה.
מתי זה הפעם האחרונה שאתם נחתם? יש לי 6 ילדים. אז אם אני לא דואג על זה, אז אני דואג על זה. אז אני דואג, מי היא תתחתני? מי הוא? מה הוא עושה? איך הוא יעדיד בעתיד? מה היא תעשה? איך היא תצליח? ויש לי קטנצ'יק בגיל 9, בן זקונים, ובכיתה ד', אני דואג איך הוא יעבור כיתה ד'. אז אני משוגע. הוא ילד בסדר גמור, אני משוגע, אבל אני אב יהודי. יהודים דואגים. נכון? אני חייב להגיד לכם, זה נס. מי שרוצה לדעת אם אלוקים קיים, אני אגיד לכם נס, אוקיי? יש לנו 6 ילדים שיהיו בריאים. זה משהו נפלא. כשיש איזשהו פרשה או בעיה עם אחד מהם, כולם, כל האחרים הם רגועים. לא קורה כלום איתם. הוא יורד, עולה עוד אחד, כן? אבל שימו לב, מה היה קורה עם 6 ביחד? היה להם בעיות בהלם אחד. אני הייתי קופץ מהגן. אני לא הייתי יודע מה לעשות, איך להתמודד. זה משהו נפלא. אז אני חושב שאלוקים סידר את זה רק פעם אחת, רק כל החבטו שלו. אם זה לא היה ככה, הייתי משתגע. הבנתם? זה משהו נפלא. מה? טוב, אז אבל זה העניין. אין מנוחה בקשר לחינוך ילדים, וככה כתוב גם כן באיוב, כי אדם לעמל יולד. אדם נולד לעמור, להתעסק, לעבוד, כדי להגיע למצב שלו. ואנחנו רואים את זה בתוך המסר של העצים, האדמה. זה מה שזה רוצה לשדר לנו, וזה החשיבות של ט"ו בשבט. זה מזכיר, זה חשוב מאוד. זה מזכיר לנו את החשיבות של אידיאולוגיה, של החלוציות שחייב להיות בחיים שלנו. זה דבר נפלא. שימו לב, תסתכלו בגמרא בשבת, כן? אתם יכולים להחזיק מעמד? אם זה יותר מדי זמן, תגידו לי. בסדר? אתם תגידו לי, זה בסדר, אני מקבל את זה. יש זמן?
עד 12.
טוב, אני גומר עוד מעט. שימו לב, דבר נפלא. הגמרא אומרת, אתם תגידו לי, זה גמרא לא נורמלית. תניא, אילן שמשאיר פירותיו, אילן שלא בריא, והפירות שלו, מה, רקובות, מתחילות ליפול, מה עושים? סוקרו, צובע אותו בסקרה, סקרה זה צבע אדום, צבע אדום. זאת אומרת, עושים ככה, שמים איקס על העץ, וטוענו באבנים. טוענו באבנים זה דבר מוזר. אתם יודעים, יש פה במושב חקלאות? כן? אז אתם מכירים יותר טוב ממני.
מה?
עץ שלא בריא, מה עושים? אומרת הגמרא, לוקחים אבנים ואיך אומרים? משקילים אותם?
שוקלים
אותם על הענפים של העצים.
תולים
אותם כדי שיהיה משקל לעץ. עכשיו, מה קורה לעץ? הוא יורד במשקל, זה שומרי משקל של העצים. הם עושים התעמלות, זה התעמלות, כן? אני מגביע, זה לא נורמלי. ככה אנחנו עושים לעצים, טוענו באבנים, שמים אבנים על הענפים של העצים וזה יהיה בריא, הוא מתרזה. מה זה? אני לא יודע תשובה לזה. אתם תגידו לי, זה נורמלי לעשות דבר כזה? אתם תולים על... היה מקום הראשון שהייתי שומע את זה. ומה עוד? סוקרים בסקרה, צובעים אותו בצבע אדום. שימו לב, בשלמה טוענו באבנים. אני מבין שאתה טוען באבנים, כי איך דלך ושחילי, ככה אנחנו פותרים אותו מהחולי שלו, מהחלה שלו. אלא סוקרו בסקרה, מהי רפואה כאביד? איזה רפואה אתה עושה בשביל האיץ בזה שאתה צובע אותו אדם? אומרת הגמרא, כי איכי דלחזיה אינשי וליבאו עלי רחמה. מה זה? ברגע שאדם רואה עץ שהוא מה? צבוע אדום, אז זה סימן שזה עץ מה? עם מחלה, ומה זה יגרום לאנשים לעשות?
לרחם עליהם.
לרחם עליהם, לא רק זה. ליבוי רחמי, לבקש רחמנות. מה זה לבקש? להתפלל על העצים. עם כל הכבוד לכם, אני חס וחלילה לא מזלזל בחקלאות. אתם רואים את זה, דיברתי על זה כל הלילה. יש לי דברים יותר חשובים להתפלל בשביל עץ חולה. אם יש עץ חולה, אני לא צריך להתפלל לעץ, בשביל העץ. יש אנשים שחולים, אני צריך להתפלל בשבילם. לא שהתפילה אני יודע מה שלי, אבל מנסה לעשות משהו, כן? מה הגמרא אומרת שאני צריך להתפלל בשביל העץ? מה התשובה?
לחנך אותך מדעת בכבוד.
בדיוק. ברגע שאתה סימפתי כלפי העץ, אז ודאי אתה תהיה סימפתי כלפי בני אדם. זה דרך ללמוד. למה יש היום כל מיני תרפיה מסוסים, בחוות? אתם מכירים את זה? יש תרפיה גם כן בחקלאות, יש היום תרפיה חקלאות, אתם יודעים את זה? כי מלמדים את הילדים על ידי הטיפול בעצים, בעציצים, בחווה, בבהמות, בסוסים, הם לומדים רגישות כלפי אחרים ורגישות כלפי עצמם, שזה הכי חשוב. וזה הדבר. אז העצים פה הם הופכים להיות הדרך שלנו, כן? הם השליחים שלנו כביכול ללמוד איך להיות סימפטיים ושליחים בשביל אחרים. זה התפקיד של העצים. בשביל זה אנחנו חוגגים ט"ו בשבט, כי העצים עושים את זה. מתי זה ט"ו בשבט? בתקופת השנה. באיזה תקופה? החורף. החורף, תסתכל החוצה, העצים הם מסכנים בחורף. כל העלים נושרים, כל הפירות נושרים, אין שמש, מסכנים, הם הולכים למות. זה דווקא, הבנתם את העניין? זה דווקא הזמן שאנחנו חוגגים את הראש השנה שלהם. לבקש בשבילם, לבקש בשביל עצמם. רגישות כלפי הטבע, זה הופך לאדם להיות רגיש כלפי בן אדם, בן אדם לחברו. זה ודאי. וזה בעצם מה שאנחנו עושים פה. זה מה שאנחנו עושים פה. אני רוצה לסיים עם משהו נפלא. מה הקשר לעניין של החודש הזה לכם? חודש, ראש חודש. מה הקשר ל-New Year's וראש חודש? שימו לב, אותו תפקיד שיש לעצים בשבילנו, ברגשות שלנו, איך אנחנו צריכים להתייחס אחד לשני בכבוד, זה אותו מסר של החודש החדש והשנה החדשה. פרשת השבוע הזאת שאנחנו קוראים בתורה, פרשת בו, יש את המצווה הראשונה בתורה כלפי עם. מה המצווה הראשונה בתורה? זה לא זה. המצווה הראשונה בתורה זה פרו ורבו, כן? אבל זה מצווה יחידי. המצווה שניתנה לעם, עם ישראל כעם מאוחדים, זה תסתכלו במקור השני מהסוף. ויאמר אדוני משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זה מה? קוראים לזה קידוש החודש. קידוש החודש זה גם קשור לקידוש לבנה, אבל קידוש זה באזור קשור, זה שהם עשו את זה, כן? אתם משחקים איתי. טוב, אבל מה זה? קידוש החודש זה המצווה הראשונה שאנחנו עושים. מצווה הראשונה שמקבל את העם לקדש את החודש החדש. איך היו עושים את זה דרך אגב? נו, עכשיו תסביר. איך היו עושים את זה?
מסתכלים בלבנה.
נכון, מסתכלים בלבנה. מתי ששני עדים זה מפורש במשנה. מתי ששני ילדים ראו חתיכה קטנה של לבנה חדשה, היו באים לבית דין, כן, לסנהדרין הגדולה בירושלים, אומרים לו, אנחנו ראינו ככה, הם שואלים אותו, איך אתה ראית בדיוק, האם אנחנו יודעים את זה, ואז הם אמרו, לא, מקודש, מקודש, אנחנו קידשנו את החודש. אני רוצה לשאול אתכם משהו. אתם תגידו לי תשובה לזה. שאלה בסיסית. מצווה הראשונה בתורה לעם ישראל, קידוש החודש? לא יכולנו למצוא מצווה יותר חשובה. איזה מצווה היה מתאים יותר? שבת. איזה עוד? בואו נתחיל מההתחלה. מה?
כבד את
אביך. זה מה שאני גם כן הייתי רוצה. אני איתך. אבל מה עם אמונה באלוקים? אמונה באלוקים, זה מצווה. אני אומר שאנשים שמקיימים את התורה זה מצווה. זה מצווה שמופיע בתורה. אנוכי השם אלוקיך, זה עשרת הדיברות. אנוכי אדוני אלוהיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים מפניי. להאמין באלוקים. אז הייתי חושב, אם אתה רוצה לתת מצווה ראשונה לעם ישראל, זה מתאים. קידוש החודש? זה מה שאנחנו מתאים. זה המצווה הראשונה? למה? נו, אתם תגידו לי. מה אתם חושבים? מה?
זה עושה סדר?
יפה. זה באמת הרעיון. קידוש החודש זה מה שמביא או מכניס את האדם לתוך מסגרת של זמן. הוא מזכיר לו שהזמן שלך מוגבל בעולם הזה. לא תהיה, אני, זה מעניין, כמה שאני מתבגר אני ישן פחות. שמתם לב על זה? אני לא ישן בכלל. אני לא יודע למה הסתכלתי עליך. אני מסתכל. לא התכוונתי להסתכל דווקא. סתם. שמתם לב לזה? אני כמה שאני מתבגר יותר, אני פחות ישן.
זה הסיבה.
אולי זה יעזור. אבל אני טוען שזה קורה, זה דבר ידוע. זה מבוגרים יותר, זקנים ישנים פחות. זה הסיבה שהם הולכים לישון כל כך מוקדם בלילה. כי הם קמים בשלוש בבוקר, משהו כזה. בדיוק, אוקיי. אתה מכיר את ה... אז מה העניין? אני טוען שזה דרך לאלוקים מזכיר לנו שחביבי, אתה מתבגר, עוד מעט הזמן שלך רץ. אין לך הרבה זמן שנשאר. אולי כדאי לך להתעורר מוקדם ולעשות משהו. לפעול, כן? תוסס. לפעול ולעשות משהו מהחיים שלך. כן? כי לא נשאר לנו הרבה זמן? יכול להיות. אני מסתכל על זה ככה. אז החודש הזה לכם, היופי של זה, זה שלא רק שזה זמן, אלא מי קובע את החודש? מי קובע את החודש החדש? אז זה לא דבר, אלוקים לא מצהיר מהשמיים, עכשיו זה חודש חדש. מי קובע את החודש החדש?
העדים.
האנשים, אנשי העולם. שימו לב למה המשמעות של זה. מי שקובע חודש חדש, קובע מתי זה יום הכיפורים. מי שקובע חודש חדש, קובע מתי זה סוכות, מתי זה פסח, מתי זה ט"ו בשבט. אנחנו קובעים את כל החגים. כמעט כל התורה, או כל המשמעות של כל החגים, זה איפה? בידינו. בידינו. זה דבר נפלא. זה דבר נפלא. שאנחנו שולטים על הזמן. שיש לנו אפשרות לשלוט על הזמן. שימו לב למה שהוא אומר בסוף, ובזה אנחנו מסיימים. הרב יעקב אריאל הוא רב, דרך אגב הוא היה בחדשות בתקופה האחרונה, לא כך, הוא אמר כמה דברים מוזרים, אבל טוב, נשאיר את זה בסד. הוא כן אמר דברים, הוא, יש לו פירוש על התורה מאוד מאוד נפלא, והוא אומר ככה: לעבד, כי עבדים היו לפרעה במצרים, יצאנו ממצרים חופשיים. מה, השאלה היא, מה המשמעות להיות חופשי? דרך אגב, המילה הזאת היא בתקווה, להיות עם חופשי בארצנו. אני הייתי משנה את זה קצת. להיות עם חופשי, המשמעות של חופשי זה לא כל כך טוב. כן? על אף שאמרתי לכם, יש אנשים שמגדירים את עצמם כחילונים, קוראים לעצמם חופשיים. כן? אבל אין אף אחד שהוא חופשי. אין שיעור חופשי. אנחנו, יש לנו התחייבות בחיים, כן, אנחנו לא קשור לדעת. כל אחד בדרך שלו. אה? לא שמעתי. לא שמעתי. מה? רגע, הבית הבטיחה, אתה לא יכול להגיד. אני חייב לשמוע.
כי לא עושים מה
שאני סופר אותו. אתה רואה, הוא לא חופשי. הוא לא חופשי.
בגלל לא צריך לשנות את התקווה.
טוב, שימו לב. מה הוא אומר? לעבד, היינו עבדים במצרים, אין זמן משלו. כל זמנו משועבד לרבו, לאדונו, כן? זמן עבודתו תלוי בהסכם שבינו לבין רבו. כן? אז הוא לא חופשי. הזמן שלו מוגבל לפי מה שאתה קובע עם האדם שאתה עובד בשבילו. לכן סדר זמנים הוא הבסיס הראשוני לחיי חירות האדם. צריך לשאוף לחירות שזמנו יהיה בידו. שאני קובע את הזמן, לא אתה בשבילי. אני יכול לעשות דברים נפלאים עם הזמן שלי. הבנתם את ה... זה דבר... החודש הזה לכם, הזמן מסור בידכם, ואין אתם מסורים בידו. זה דבר נפלא. הזמן מסור בידכם ואין אתם מסורים לזמן. לעבד אין זמן בשלו. התרבות המודרנית בנויה על השאיפה לחירות, להשתחרר מהמשפחה, להשתחרר מחובה ואחריות, להשתחרר מצלמו האנושי. אבל אנחנו לא אמורים להיות ככה. אנחנו אמורים להיות לא משוחררים אלא שולטים על הזמן שלנו. אני זוכר, אני לא יודע אם אתם זוכרים, היו זוג, טלי ויצחק איימס, אתם זוכרים אותם? ב-2008 הם נהרגו, הם נרצחו מחבלים. הם היו נוסעים ליד חברון, קריית ארבע, וירו בהם והם נהרגו. אז השאירו כל הילדים שלהם. ואני זוכר שהבת שלי הייתה אז... היא הייתה אז בערך 12. אז היא קראה את הכתבה בחדשות עליהם, והיא קראה שהילדים שלהם אמרו שאילו ידענו שהאימא ואבא נפטרים היום, היינו מחבקים אותם יותר. אבל תראו מה שקרה, עכשיו אנחנו פספסנו. עכשיו, בלילה עליתי למעלה בבית ושמעתי שהיא בוכה, הבת שלנו, היא בוכה. אז נכנסתי, אמרתי לה, מה הבעיה, הכל בסדר? היא אמרה לי, אבא, ככה אני קראתי. היא אמרה לי, אני אף פעם לא רוצה להיות טיפוס שמפספס את הזמן שלו בחיים, שלא יהיה לי את האפשרות שאני אפספס את האפשרות לעשות דברים. אני לא רוצה להיות אדם כזה, זאת אומרת, לא להיות אדם, אלא לא להיות במצב כזה. כן, וזה כאב לה, הכאיב לה, וזה כל העניין. אנחנו חייבים לתפוס את הזמן, וזה בדיוק העניין של חודש חדש, ודרך אגב זה בדיוק העניין של New Year's. מה כל הגויים אומרים בקשר ל-New Year's? איך קוראים לזה? אומרים שאני לוקח על עצמי מה שנקרא New Year's Resolution. שמעתם על זה פעם? מה זה New Year's Resolution? נכון, התחייבות למה שאני הולך לעשות השנה. אז השנה אני יורד במשקל 50 קילו, השנה אני אסתדר עם הילדים שלי, השנה אני אקבל עבודה יותר טובה, השנה אני אסיים את התואר הזה באוניברסיטה, השנה אני לא הולך ללמוד את המקצוע הזה, ומה שאתה הולך לעשות זה New Year's Resolution. ההבדל בין העולם החיצוני לבין העולם היהודי שאנחנו עושים את זה כל חודש. אנחנו מחדשים את השאלה, אז יותר מזה, אנחנו עושים את זה כל יום בערך. כן? בגלל שתפילה זה לא תפילה לאלוקים, אנחנו נדבר על זה אולי בהזדמנות אחרת, אבל תפילה זה לא תפילה לאלוקים, תפילה זה בשבילי לשאול את עצמי מה אני הולך לעשות, לא מה שהוא עושה בשבילי. הוא לא צריך את התפילה שלי, זה בשבילי. אז אנחנו עושים את זה כל יום, לשאול את עצמנו איפה אנחנו, איך אנחנו שולטים על הזמן שלנו. חודש נובע מהמילה חדש, להתחדש, לרענן. איפה רואים את הסימנים הכי גדולים של רענן? איך אומרים? רענון? רענון בחיים, איפה רואים את זה? עצים. דשא, פרחים, כל הזמן חדשים. זה הקשר. אז יהי רצון שנזכה באמת לחדש את ימינו בקידוש החודש הזה, על ידי זה שאנחנו מבינים את המסר של החקלאות, של האידיאולוגיה, של האידיאלים שלנו, אנחנו נשאוף קדימה, לצעוד קדימה, נאחד ביחד, שזה בעצם מה שאנחנו חייבים לעשות. אם אנחנו נצליח, לא כיחידים, כבודדים, אלא כעם, על ידי הלאומיות שלנו, ועל ידי זה נזכה באמת לדעת רק שמחות ודברים טובים, ולהגדיל את הארץ שלנו עם העם שלנו פה בארץ ישראל. תודה רבה.